מתוך הגמרא במסכת תענית. תנו רבנן, בזמן שישראל שרויים בצער ופרש אחד מהם, באים שני מלאכי השרת שמלווים לו לאדם ומניחים לו ידיהן על ראשו ואומרים, פלוני זה שפרש מן הציבור, אל יראה בנחמה הציבור, אלא יצער אדם עם הציבור, שכן מצינו במשה רבינו שצייר עצמו עם הציבור, שנאמר, וידי משה כבדים, ויקחו אבן, וישימו תחתיו, וישב עליה. וכי לא היה לו למשה קר אחת או כסת אחת להישב עליה, אלא כך אמר משה, הועיל וישראל שרויים בצער, אף אני אהיה עמהם בצער, וכל המצער עצמו עם הציבור, זוכה ורואה בנחמה ציבור.
הלילה אני בורחי יהיו, אני בורחי יהיו, הלילה אני בורחי יהיו, אני בורחי יהיו, הלילה אני בורחי יהיו, אני
איני יורדה ממים כי רחק ממני מנחם משיב נפשי. שלום לכם, בוקר טוב, יום שני ה' באייר תשפ"ד, 13 במאי 2024, 20 יום שהם שני שבועות ושישה ימים לעומר, יסוד שבתפארת יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה, באולפן ידידיה מאיר. עם מוטי קופפר הטכנאי, ונפתח אולי במספר, משרד הביטחון מעדכן את מניין חללי מערכות ישראל, 25,040 נופלים, הנתון כולל את חמשת חיילי צהל שנפלו בסוף השבוע בקרבות בעזה ביום שישי, וחייל נוסף שנהרג בתאונת דרכים. בשנה האחרונה, מיום הזיכרון תשפ"ג עד יום הזיכרון תשפ"ד, שאנחנו עומדים בעיצומו, נוספו 766 חללים למניין הנופלים, ועוד 61 נכי צהל שנפטרו כתוצאה מנכותם והוכרו במהלך השנה כחללי מערכות ישראל, וביום הזה אנחנו זוכרים גם את הפצועים בגוף ובנפש, שיבדלו כולם לחיים טובים וארוכים. 716 חללי מערכות ישראל נפלו במהלך מלחמת חרבות ברזל, בהם 642 חללי צהל שכוללים 39 חברי כיתות הכוננות, 68 חללי משטרת ישראל ו6 חללי שבק. אלה המספרים החדשים ביום הזיכרון הכואב במיוחד הזה, ממש בהיסטוריה של מדינת ישראל, ואפשר לומר ממש של העם היהודי. ונפתח אולי בדברים שכותב סגן אלוף במילואים אודי בן חמו, שנותנים לנו את ציפור המסגרת, את ככה מאפסים לנו את התודעה ביום הזה, שהוא מלא ברגשות ובכאב וגם בבלבול. וסגן אלוף אודי בן חמו כותב בקבוצת סוללים דרך את הדברים הבאים. לפני מספר שנים במשלחת צהלית לפולין עמדנו יחד במעגל צוות קצינים שעליו פיקדתי. המנחה, אישה טובה ורגישה מיד ושם, העבירה לכל קצין פתק עם שם בודד של נרצח וגילו של הנרצח, בדרך כלל ילד רך בשנים, וכל אחד, כל לוחם, כל קצין, התבקש להקריא בתורו את השם. וכך, במשך דקות ארוכות, הונחכה בעוצמה דמותם של פרטים שחייהם נגדעו בשואה, במקום לדבר רק על המושג הלא מוחשי, ששת המיליונים. האירוע הזה היה חזק מאוד. הוא הבליט בעוצמה פרט ועוד פרט ועוד פרט ועוד פרט שנרצח בשואה, ונתן יכולת לנוכחים להתמודד עם הקושי של ההתחברות לשואה, לסיפור הבלתי נתפס הענק הזה. אבל אצלי, כותב סגן אלוף במילואים אודי בן חמו, האירוע הזה השאיר חמיצות והחמצה גדולה. האם הסיפור הגדול של השואה הוא רק אובדנם של פרטים רבים? רבים מאוד 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 אמנם, אבל האם זהו רק סיפור של פרטים? באוטובוס חזרה החלטתי לעשות מעשה. במשך דקות ארוכות כתבתי על פתקים ציון שנה, ולצד כל שנה הפוגרום שהרה בו על ידי הכנסייה הנוצרית. לדוגמה, 922 גירוש, שנת 922, גירוש היהודים מהעיר לימוז', 1096 לספירה, פרעות תתנו, 1099 כיבוש הצלבנים את ירושלים, וכולי וכולי. כן, שנה והפוגרון שהרה בו על ידי הכנסייה, שהרה בה בשנה על ידי הכנסייה הנוצרית. בסיכום היומי חילקתי את הפתקים לכל קצין על פי אותה מתודה מנצחת של המנחה, כן, זוכרים יד ושם. וכך במשך דקות ארוכות הקריאו הקצינים אירועים שנעשו לכלל ישראל, עם ישראל, ולא לפרטים. כך הקראנו נקודות ציון היסטוריות שיש לחבר ביניהם כדי לקבל את התמונה הכללית ולא להיתקע בפרטים. ולאחר מכן הסברתי כך: את השואה קשה מאוד לתפוס. הנאצים הרי רצו לקבור את הנקודה היהודית המוסרית והכללית שאותה הביאו היהודים לעולם. היטלר אמר זאת במפורש. יש מסר ליהודים. הם שייכים לאידאה, לרעיון, לתפיסת עולם שנגדה, ובעצם נגדו, נגד העם היהודי, צריך להילחם מלחמת חורמה. כל ההיסטוריה הישראלית מספרת את הסיפור הזה. זה עומר החיים הישראלים. הבעיה היא שקשה מאוד לעסוק בנושאים מופשטים ולהישאר רק בהם. ולכן, על מנת להמחיש את הנקודה, צריך לרדת מהסיפור הגדול ולתת מקום לדוגמה קטנה, מייצגת ומוחשית מאוד, שזה שם של הנרצח, התמקדות בפנים, פנים ממשיות וכולי וכולי. בעצם זה מה שעשתה אותה מדריכה מיד ושם. אבל אז אתה עלול לחשוב שזה כל הסיפור, מלחמה נגד היהודים כפרטים ולא נגד היהדות, ולכן עליך לעשות שוב פעולה של התרוממות לסיפור הגדול שהראה פה, וכך בפעולה של רצו ושוב אתה עוסק בכלל ויורד לפרטים, ושוב חוזר חלילה כדי לתפוס את הסיפור הגדול והפרטים גם יחד, כן? זום אין, זום אאוט. ומיום השואה, כותב סגן אלוף במילואים אודי בן חמו בקבוצת צוללים דרך, ליום הזיכרון. יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה הוא אינו יום פרטי. למשפחות היקרות יש הרי יום ספציפי שבו נפלו הבנים, כן? כל משפחה ויום הזיכרון הפרטי שלה. וזהו גם לא יום זיכרון להרוגי תאונות עבודה או תאונות דרכים, זיכרונם לברכה כולם. יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה הוא יום כללי. הנופלים הקדושים נפלו כשהם לובשים מדי צהל, או בגלל שלבשו זהות יהודית. הם הסירו את פרטיותם מרצון או מאונס, הזדקו עליה לגמרי, ולבשו בגדי מלכות כלליים. על גאון ישראל הם יצאו להילחם, על האומה כולה ומה שהיא מייצגת, ולא על חייהם הפרטים. לאחר ציון שמם, אנחנו אומרים השם יקום דמם, לא רק שיזכרו לטובה. והשנה בתשפ"ד, ביום הזיכרון תשפ"ד, יותר מתמיד. לאחר שנים רבות של שחיקת התודעה הלאומית, ועיסוק באינדיבידואליזם הקיצוני, הכל התפרץ. לאחר שנים של מחיקת זהות לאומית ויהודית ומחשבה, כאילו מדינת ישראל היא רק מקלט בטוח לפרטים, התברר שהמקלט הזה כבר לא כל כך בטוח ומוגן. הסתבר שהנשמה הלאומית שהושפלה עד אפר מבקשת קצת אוויר, ולא סתם אוויר, אוויר פסגות, אוויר מחיה ומבריא של התקללות בכלל ישראל, בכנסת ישראל, בנשמה הלאומית של אלפי שנות היסטוריה, לא פחות. מה עם המילים הגבוהות הללו? אני לא יודע, אבל המושגים הכמוסים הללו ממתינים שנעסוק בהם בנחת ומתוך געגוע עמוק. ואם לא נעשה זאת, שוב ושוב יזכירו לנו זאת אויבינו, שמבחינתם כולנו הרי מתנחלים. ביום הזיכרון הזה, כולנו יחד דבוקה אחת, מחוברת היטב, ללא הבדלים ופלגים. זו לא אחדות חיצונית של מקסום רווחים. יש פה משהו אחר לגמרי. עוד לא התחלנו בכלל לדבר על זה. אבל אל דאגה, אנחנו עוד נדבר. כמובן, נחזור להתווכח, זה חשוב והכרחי, אבל לא עכשיו. אין יכולת לבטא במילים את המהות הישראלית הקדושה המבוטט ביום הזה, ולכן הוא כותב אודי בן חמו, אין מתאימה כמו הדומיה הצפירה מלאת ההוד כדי להתייחד עם המהות הזאת, לא עם הפרטים בלבד אלא עם הנשמה בבחינת וידום הארון. יכול להגיד אגב שהטקסט שלו הזה באמת מעורר המחשבה, גורם לי בצפירה לא להיזכר בנופל אחד שאני מכיר או בכמה נופלים שאני מכיר, אלא באמת לחשוב על כלל ישראל, לא על פנים. לפעמים זה קשה, זה מאתגר, הוא מדבר על הקונפליקט הזה, איך אפשר גם ביום השואה להתייחד עם 6 מיליון על סיפור כזה, סיפור כזה גדול ובלתי נתפס, וגם פה על עשרות אלפי נופלים ונרצחים. אבל צריך לחשוב על אין ברירה, על הסיפור הגדול. והוא מסיים, במידה רבה, זוהי נקודת המחלוקת התרבותית כיום. מי אנו ומה חיינו? אוסף של פרטים קטנים בלבד, או אומה בעלת מהות ייחודית. ולכן, משפחות שקולות ואהובות, אנחנו מצדיעים לכם על חינוך הצילי, לאהבת האומה, לנכונות למסור עליה הנפש, לאורם הכללי של יקיריכם, יקירנו, נלך ובבניין ירושלים ננוחם. כך אודי בן חמו, באמת דברים מעוררי מחשבה. ומהכלל, אנחנו שוב חוזרים אל הפרט, אל ארז אורבך, השם יקום דמו, צוער בקורס קצינים שלפני 7 שנים, בעשרה בטבת, את התאריך המדויק, אני זוכר, קשה לשכוח, נפל בפיגוע דריסה בטיילת ארמון הנציב, היה בחור מיוחד, רגיש, ברוך כישרונות, ואחד הכישרונות שלו היו כתיבת שירה, ממש במשפחתו פרסמה אחרי נפילתו קטעים כל כך מרגשים ורגישים ועמוקים שהוא כתב, אבל אנחנו נשמע עכשיו מילים לא שלו, אבל הוא מאוד מאוד היה מחובר אליהם. איך אנחנו יודעים? כי בסטטוס שלו, בתצוגה שלו, בוואטסאפ, היה את המשפט שדיבר עליו, ואותו הוא שם שם. והמשפט היה של החזון איש, מתוך הספר אמונה וביטחון, חובת אדם בעולמו, כל זמן שהנשמה בקרבו, להשתדל להיות הולך וגדל. המילים האלה של החזון איש, שהתחבר אליהם ארז אורבך, השם ייקום דמו, אני חושב שהם מתארים כל כך הרבה נופלים שכולנו נחשפנו אליהם, אל סיפורם לצערנו, בחצי השנה האחרונה. והנה הלחן של עובדיה חממה למילים האלה בעקבות הסיפור של ארז אורבך, חובת אדם.
חובת אדם בעולמו, כל עוד הנשמה בקרבו, להשתדל, להשתדל, להיות הולך וגדל, להשתדל, להשתדל, להיות הולך וגדל.
חובת אדם בעולמו, כל עוד הנשמה בקרבו, להשתדל, להשתדל, להיות הולך וגדל.
להשתדל, להשתדל, להיות הולך וגדל.
חובת אדם בעולמו, הנשמה בקרבו, להשתדל, להשתדל, להיות הולך וגדל. להשתדל, להשתדל, להיות הולך וגדל.
חובת אדם בעולמו, כל עוד הנשמה בקרבו, להשתדל, להשתדל, להיות הולך וגדל.
להשתדל, להשתדל,
להיות הולך וגדל.
חובת אדם בעולמו, כל זמן שהנשמה בקרבו, להשתדל, להשתדל, להיות הולך וגדל.
חובת אדם בעולמו, כל זמן שהנשמה בקרבו, להשתדל, להשתדל, להיות הולך וגדל.
חובת אדם בעולמו, כל זמן שהנשמה בקרבו להשתדל, להשתדל להיות הולך וגדל
חובת אדם בעולמו כל זמן שהנשמה בקרבו להשתדל, להשתדל להיות הולך וגדל
חובת אדם בעולמו כל זמן שהנשמה בקרבו להשתדל, להשתדל להיות הולך וגדל
חובת אדם בעולמו כל זמן שהנשמה בקרבו להשתדל להיות הולך וגדל מילותיו של החזון איש כפי שנמצאו בטלפון של ארז אורבך השם יקום דמו בלחן ובביצוע של עובדיה חממה וחבריו ומשפחתו של ארז אורבך עכשיו ברשותכם אני מצטט את עצמי מתוך הטור בבשבע אבל שם כתבתי על התוכנית הזאת התוכנית הזאת התעוררות ביום הזה, ביום הזיכרון. במחשב שלי יש תיקייה מיוחדת שנקראת יום הזיכרון תשפ"ד חומרים. פתחתי אותה לפני שנה בדיוק, קצת אחרי יום הזיכרון תשפ"ג. זו מין מסורת יעילה כזאת שלי כבר כמה שנים, שבאה לתת מענה למצוקת חומר שקשורה בתאריך הזה. ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה אין פרסומות ברדיו, ואני צריך למלא כאן שעה שלמה נטו. זה הרבה זמן, וחשוב לי לשדר ביום הזה דברים בעלי משמעות, אלטרנטיבה לשיח ששומעים לפעמים ביום הזה בערוצים אחרים, לא להישאר רק בכאב הנורא של השכול, אלא להשמיע גם קולות של אמונה, של גבורה, וכן, גם של נחמה. אתם יודעים, מורשת חגית ריין. ובשביל זה, אני לא יכול לסמוך רק על העיתונים של הימים שלפני יום הזיכרון, צריך לאסוף חומר, ולכן אני פותח כאמור תיקייה מיוחדת במחשב, ולשם אני זורק, סליחה, מניח בחרדת קודש חומרים מחזקים שקשורים בנופלים שאני נתקל בהם לאורך השנה. פה פסקה מיומן של הסדרניק במלחמת יום הכיפורים. שם ראיון עם אב שקול שמספר על ההנצחה של הבת שלו שנרצחה בפיגוע. כאן קטע ארכיון שהתגלה פתאום ובו שומעים את הרב גורן בתפילה לפני אחד הקרבות במלחמת ששת הימים וכן הלאה. וכך אני מגיע ליום הזיכרון עם חומר משמעותי שמספיק לשעה שלמה, כן, בלי פרומואים ובלי פרסומות. כבר בקיץ שעבר, בחודשים הראשונים להיווסדה של תיקיית יום הזיכרון תשפד, כאמור, פתחתי אותה מיד אחרי יום הזיכרון תשפג, והתיקייה הזאת הספיקה להתמלא בכמה חומרים חזקים. ואז הגיעו אירועי שמחת תורה והמלחמה בעזה, ומאז המחשב איתי מרוב משמעות. ערב יום הזיכרון צריך להוסיף לו עוד זיכרון. בבוקר שבת האחרונה הלכנו להתחזק במעל של פורום הגבורה בירושלים. הלכנו להתחזק, כן? זאת לא טעות. להתחזק. טוב, גם לחזק, אבל בעיקר להתחזק, לקבל כוחות. השעה הייתה 10:30 בבוקר, בדיוק הסתיימה תפילת שחרית של שבת. סיפרו לי בהתרגשות על קבלת השבת המרוממת בהשתתפות כ-200 איש בליל שבת. והרב יורם אליהו, שהוא רם במכון מאיר, ומורה בתלמוד תורה מורשה בירושלים ואבא של רב סמל במילואים ידידיה אליהו השם יקום דמו לוחם הנדסה קרבית שנפל בעזה מסר שם שיעור קצר ואחרי הרעיונות העמוקים על פרשת השבוע הוא דיבר על הפרידה מהבן שלו דקות לפני שהתחילה הלוויה הוא סיפר אנשי הרבנות הצבאית אמרו לו ולאשתו שיש להם אפשרות אם ירצו להיפרד מהבן הם התלבטו והחליטו שכן. ואז הוא סיפר בהתרגשות על האור המיוחד שממש קרן מפניו של בנו הקדוש אחרי נפילתו. הוא אמר שמאז הוא שמע את התיאור הזה מכמה וכמה הורים שקולים. היה אור מיוחד שזרח מפניהם של הנופלים במערכה הזאת. אנשים ראו אותו בעיניים. ואחרי שנגמר השיעור אמרתי לרב יורם שגם אני שמעתי על האור המיוחד הזה ולא רק מהורים שקולים. אלא גם מגורמים אובייקטיביים, כן, במרכאות יותר, מאנשי ענף זיהוי וקבורה של הרבנות הצבאית. גם הם אמרו לי, כן, ראינו אור מיוחד. אבל מה שהם לא יודעים, ההורים השקולים, זה איזה אור בוקע מהם עצמם. מה הם, אמרתי לרב יורם אליהו, מה אתם, מה אתה, מכירים על כולנו. האנשים שעמדו מסביבנו ושמעו את השיעור שזה אתה נגמר, ושמעו את מה שאמרתי לו, הנהנו בהסכמה. ולא ידע הרב יורם אליהו כי קרן אור פניו בדברו איתנו. ואם כבר מדברים על הורים מהירים לנופלים מהירים, את הדבר הבא סיפר לי השבוע יהושע שני, אחד מראשי פורום הגבורה ואביו של סרן הורי מרדכי השם יקום דמו, שנפל כשפיקד על קרב הרוי שעוד ילמד ועוד יסופר בשמחת תורה במוצב כיסופים. ובערב שבת לפני שבועיים כבר, דקות אחרי שהתפרסמה הידיעה הקשה על אליקים שלמה ליבמן השם יקום דמו, הוא נכנס לנחם את משפחת ליבמן, שכניו בקריית ארבע, והאב אליהו ליבמן חיבק את יהושע שני ואמר לו, אני עובר עכשיו מפורום תקווה של המשפחות החטופים לפורום הגבורה של המשפחות שבניהם נפלו. אפרופו פורום הגבורה ופורום תקווה, אני כל הזמן מתבלבל בשידור איזה פורום הוא של המשפחות של הנופלים השם יקום דמם, ואיזה של משפחות החטופים ייבדלו לחיים טובים ויחזרו בקרוב לחיק משפחותיהם. אני מנסה לשנן לעצמי שוב ושוב, ואף לתת בהם סימנים. אלה שבניהם עוד ישובו, הם אנשי פורום התקווה. להם יש תקווה, יש להם למה לחכות. ואלה שלצערנו כבר לא, הם אנשי הגבורה. אבל זה לא מתיישב לי על הלב. ואני מבין פתאום למה. כי באלה, כמו באלה, יש כל כך הרבה גבורה, וכל כך הרבה תקווה. זה מתערבב, זה מתערבל, ולפעמים זאת עוצמה אחת גדולה. ואתה עומד נדהם מול כוחות הנפש של ההורים האלה, של אליהו ליבמן והדיבורים שלו מאז שמחת תורה, של אבישג אשתו והספד שלה בשבוע שעבר. ברור שהכאב והחלל עצומים, אבל יש שם משב רוח של אמונה גדולה, של משמעות, של תקווה. אלו יהודים גדולים, הקדוש ברוך הוא שתל בדור שלנו. וחשוב לי להגיד עוד משהו, רוב ככל בני האדם הם לא כאלה, והם הנורמלים. פעם הם שקולה שעמדתי אותה אומרת בכאב, אני לא מרים פרץ ואני לא איריס חיים. לא מספיק שהיא משלמת מחיר כל כך כבד, אז עכשיו היא גם קיבלה בעל כורחה מינוי של מחזקת לאומית לכל החיים? לא, וזה בסדר גמור, כל אחד וההתמודדות שלו. וחוץ מזה, גם האנשים הגדולים האלה, הענקיים האלה, נשברים ומתפרקים, וכן, מנסים לקום. גם הם מתייאשים ומתרסקים ובוכים וזועמים, גם הם נעזרים ומקבלים טיפול מקצועי, וזה חשוב כמובן טיפול מקצועי. אבל בימים שבהם יש אנשים בתקשורת, בפוליטיקה וברשתות החברתיות שמנסים כל בוקר להקים את פורום החולשה ואת פורום הייאוש ולשאוב לתוכה מדינה שלמה, יש פה גיבורים שבתוך היגון הנורא מבינים את הסיפור הגדול ונותנים כוחות לכולנו. אגב, אני הייתי משאיר את מעל הגבורה הזה גם אחרי הניצחון במלחמה בעזרת השם. כן, בלב קריית הלאום בירושלים, בין הסינמה סיטי לבית המשפט העליון, בין שני הסמלים האלה, יהיה מקום שאליו יעלו לרגל ישראלים מכל רחבי הארץ שרוצים לקבל עוז רוח ותעצומות נפש. ואגב, אני באמת ממליץ לכם לבוא למקום הזה, שבעה ימים בשבוע, כמובן, לא לנסוע בשבת, כן, למאזינינו שלצערנו לא שומרים עדיין שבת, אז זו הזדמנות לבוא לשבת שלמה בירושלים וללכת אל האוהל הזה שפועל בכל ימות השבוע, גם בשבת, בשבת תפילות ושיעורים כמו שהזכרנו. וביום הזה, ביום הזיכרון, מי שמחפש לקבל קצת רוח של גבורה, אגב זה מעניין, ליום השואה קוראים יום הזיכרון לשואה ולגבורה, נכון? וביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה, המילה גבורה פחות נוכחת. אז מי שילך לאוהל הזה, יום למעל הגבורה, באמת יקבל רוח מאוד גדולה, דווקא מהמשפחות הטריות האלה. והיום, קודם כל יושבים שם באמת כל היום, אבל משעה, יש שם ממש פעילות והרצאות ומפגשים, מהשעה 1:30, עמיחי שטיינברג יספר על אחיו, אלוף משנה במילואים יוני שטיינברג, השם יקום דמו, באמת דמות מופלאה, מחט הנחל, אחד הקצינים הבכירים ביותר שנהרגו נהרג בקרב בדרך לכרם שלום. זה היה יום ב1:30 במעל הגבורה, שוב בין הסינמה סיטי לבית המשפט העליון בירושלים. בשעה 2, משפחה וחברים מספרים על סרן אורי מרדכי שני, הזכרנו הרגע את אבא שלו, ועל הקרב המופלא במוצב כיסופים. בשעה 3, להקת ישיבת כינור דוד בשירי יום הזיכרון. בשעה 5:30, משפחה וחברים מספרים על עמיחי ונינו, על הקרב בכפר עזה. לוואי שאני אספיק עוד בתוכנית לצטט משהו מהכתיבה של עמיחי ונינו. כי גם הוא היה באמת בחור כל כך מיוחד ורגיש, וכתב טקסטים, שוב, היום, לאורך כל היום, במעל הגבורה בירושלים ליד הסינמה, מומלץ מאוד מאוד מאוד. אני חוזר אל הטור שלי וכתוב את המייל שלי, אגב, ידידיה מאיר בג'ימל, נקודה כל מי שרוצה את הדברים שאני מקריא, בכלל הקלטה של התוכנית הזאת תעלה באתר כל חי כמה דקות אחרי סיומה. והנה משהו שמופיע אצלי בתיקיות של חומרי יום הזיכרון כבר מהעשור הקודם. סרן יוני נתנאל, השם יקום דמו, בנם של הרב עמוס ומלכי, קצין שנפל בעזה במבצע עופרת יצוקה בעשרה בטבת תשס"ט, היה נשוי לציונה, אני אומר מתוך הזיכרון, אני מקווה שאני לא משבש את השם, ואב לבת, כן, מעיין. ולפני כמה חודשים, הוא כאמור נפל לפני 15 שנה, כן? לפני כמה חודשים התפרסם סרטון שבו נראים לוחמים עומדים בערב יום נפילתו בבית שבו הוא נהרג בעזה, מדליקים נר ועורכים הזכרה במלאת 15 שנה לנפילתו. וזה היה מרגש מאוד, אבל זה גם היה מתסכל מאוד, כי הכרנו את ההתיישבות בחבל עזה, חזרנו למבצעים הקצרים כדי לטפל בטרור שפרח שם מאז, שילמנו מחירים כבדים, והנה שוב אנחנו חוזרים להילחם באותם מקומות בדיוק, באותם בתים, ושוב משלמים מחירים כבדים. אז קודם כל כן, זה מתסכל, זה הרבה יותר ממתסכל, אבל הנה מבט רחב יותר על התקופה. אתם זוכרים, אנחנו הולכים עם הקו הזה של סגן אלוף במילואים אודי בן חמו, מסוללים דרך, זום אין, אבל גם זום אאוט. לא להסתכל רק על לוחם, על נופל אחד, אלא להסתכל במבט כללי יותר. והנה מבט רחב יותר ומה שנקרא משיחי יותר על התקופה. דברים שאמר גלעד ברטל, הוא גיסו של יוני נתנאל, נשוי לאחותו. וכך הוא אמר בהזכרה השנתית לזכרו בהר הרצל. יוני אהוב, כמדי שנה באנו אליך לשאוב כוחות, להרים את המבט, לפשט הקמומיות שבלב ולהתמלא עוז ושמחת ישועה. כל כך חיכינו לבוא לכאן השנה, בכל יום שעבר מאז שמחת תורה, מאז 7 באוקטובר, הציפייה התעצמה לעלות אליך, לעלות אל ההר. מלחמת חרבות ברזל מצמצמת ברגע את טווח השנים. הגעגוע מטפס לפסגות חדשות, חסרונך מורגש ביתר שאת, והחלומות לשוחח איתך על גודל השעה, או לדמיין אותך לוחם כיום בעזה, מוחשיים מתמיד. אבל יותר מכל, המלחמה הזאת שאנחנו בתוכה, מגלה לנו עומק חדש על מה מסרת נפשך בימים ההם, בזמן הזה. יודעים אנו הכל, יודעים אנו שהכל עניין אחד, המשך אחד, מעופרת יצוקה לפני 15 שנה, ועד חרבות ברזל, כולל כל המבצעים והסבבים שבתווך. גואל ראשון וגואל אחרון, גואלים הם לגאולה אחת. אם בזמנו חשבו שיצאת להגן על הדרום, כיום התברר לכל שיצאת להגן על המדינה כולה. אם חשבו שמסרת נפשך על מנת למנוע את יכולת חמאס להתחמש, כיום התברר שמסרת נפשך על מנת למגר את הרוע והחושך ולהאיר את העולם באור ישראלי מלא טוב ויושר. אם חשבו שלחמת בעוז להביא לרגיעה באזור, כיום התברר שלחמת בעוז לכבוש ולשוב אל עזה. ואם חשבו שהמלחמה היא על עזה, כיום התברר שהמלחמה היא על ירושלים. בשעות אלו, לוחמים רבים ממשיכים את המלחמה שבה התחלת לפני 15 שנה, ממשיכים אותך ממש עם כל מה שהתברר מאז ועד עתה, ומה זרעו בחיים אף הוא בחיים. וכאן מגיעה התייחסות להזכרה שנערכה יום קודם במקום נפילתו של יוני נתנאל בעזה. אתמול שלח לנו בנצי, חבר טוב שלך שלנו, תצלום מרגש ומטלטל מרצועת עזה. תמונת תקריב של הבית שאליו התנדבת לעלות לטובת חיפוי לכוחות ששעו בבית בבית ספר סמוך. תדרכת את הלוחמים שבפיקודך לגבי עמדות תצפית, מילוי שקי חול ומיגון החלונות, ושניות לאחר מכן, בעוד הלוחמים מתפזרים למשימות, נורא פגז טנק אל הבית ואתה עלית בסערה השמיימה. התמונה הזאת מציפה את הלב והעין ונוסעת את המחשבות למרחקים, אבל היא גם ממחישה לנו שצפון הרצועה הולך ונכבש בעוז רוח בענוות לב ובנפש חפצה על ידי חיילינו הלוחמים כעריות, מלאי שמחה ורוממות להשבית אויב ומתנקם. למעשה כל האזור שבו לחמת ואף את נפשך שם עשרת, נמצא כבר בידיים ישראליות. אבל יש הרבה מעבר לכך. דע יוני גיבור שלנו, שהתודעה שעליה לחמת ומסרת את נפשך, עליה עמלת שעות אין סוף ללומדה, להעמיקה ולבררה, הולכת קוממיות, כובשת לבבות רבים ומתנוססת בתוכנו. רעיונות האמונה הנשגבים המאתרים את מאות סיכומיך נעשים אט אט לנחלת הציבור. דברים כמוסים שכתבת על מסירות נפש נשמעים ומדוברים בריש גלי, בטבעיות ובבהירות, מגיבורים בשדה הקרב, מהמשפחות השכולות, מאבות, מאמאות, מאחים, מאלמנות ויתומים, כמו גם ממשפחות החטופים, שמחיים את רוח העם ומזרימים לתוכנו אוויר פסגות גאולי. מתקיים בנו ציווי והבטחת בקרובי אקדש, ושם שמיים מתקדש בקרוביהם של אישי ישראל, שעל אף השכול והכאב העצום אינם יוצאים מן המקדש הפנימי הכללי הלאומי. כן? זה לא רק סיפור אישי שלהם. אנחנו חשים כיצד תחנוני הימים הנוראים סימה דמעותינו ונותחה להיות, שאותם אמרנו את המילים הללו לפני, בימים הנוראים שלפני שמחת תורה, אספו אחר כבוד דמעה אחר דמעה מנהר הדמעות שההר הזה ידע בחודשים האחרונים, וכמו הגשם העולה מן הארץ ויורד ומשקה, כך הדמעות נעשו לזרם אדיר ממרום של וזרקתי עליכם מים תאורים. תומעת הפרטיות והפילוג נשטפת ומתנקה, ותארת הכלליות והאחדות מתגלה במלוא הדרה. והגיס המרשים הזה של יוני נתנאל הוא פסיכולוג במקצוע, וואו, מעניין אם הוא מטפל ככה גם באנשים פרטיים או רק ברוח האומה, שוב קוראים לו גלעד ברטל, והוא בהמשך של ההספד שלו הביא עוד ציטוטים מתורת הרב קוק ומתלמידו הרב הנזיר. מי שרוצה את ההספד המלא, אז שוב המייל שלי הוא ידידיה@gmail.com, ואני אשמח בלי נדר לשלוח לכם בדואר חוזר. אבל אני קופץ ברשותכם לסוף הדברים שנאמרו בהר הרצל לפני כמה חודשים, ושירחפו באוויר ההר הזה ביתר סט היום ביום הזיכרון, כשאלפים יעלו, עשרות אלפים יעלו להתייחד עם הקדושים שתמונים בו. והוא אמר כך: יוני, לפני 15 שנה נעשית לרוח, ומשנה לשנה אנחנו נחשפים למידת עוצמתה של הרוח הזאת להניע הכל. כמה גנוז ברוח הזאת, כמה אמת ברוח הזאת, כמה אלוקית הרוח הזאת. ואנחנו מתפללים מעומק הלב איתך יוני ועם כל הקדושים שבהר הקדוש הזה, בואי, בואי הרוח, הפיכי נשמת אלוקים חיים שבעמנו, זקפי קומת ראשנו, חזקי ואמצי את ליבנו שמתכווץ בעוצמה אל מול כל הותר לפרסום שנשמע בארצנו. בקשי רחמים על חיילינו ועלינו, דברי שיר הלל על ניסינו, וגלי כי שם שמיים נקרא עלינו, בואי הרוח.
שמו מפארים עדת חבלו, ונערץ באלי קודש הילולו, קדוש. שומרי מצוותיו עוד ישובו לביצרון, נדברים ירב באכשר ויתרון, ויקשב אדוני וישמע ויכתב ספר זיכרון קדוש. שפרו מעשיכם וברית לא תופר, נהג כתכם יאזין שווקים שיפר ותתאב לגוני מי שופר קדוש שבותנו ממך קלות להקודשו ונפארנו תמיד נדביר מקדשו כי זכר עדב הקודשו קדוש שוכני ארץ יאמרו תמיד נגדיל אדוני לעשות בארץ והיה אדוני למלך על כל הארץ
בלחן המופלא של גולן וח, חלוף משנה גולן וח, אחד הלוחמים העזים גם במלחמה הזאת. טוב, לא נשאר עוד הרבה זמן לתוכנית המיוחדת הזאת ליום הזיכרון, שכאמור תעלה בהמשך באתר כל חי. הנה כמה קטעים קצרים מתוך החלק היומי של אשתי שתחיה. העניין הראשון באמת ראוי לציום בין כל הנאומים והתקסים הרשמיים, דברים שכתב הלילה נער בן 15 בלבד. שלום, הוא כתב: שמי אביתר נאמן, אבא שלי דוקטור איתן נאמן, רופא בסורוקה שיצא להציל חיים תחת אש, נפל בקרב במלחמה. הבן של פרופסור יעקב נאמן, אחד הסיפורים הראשונים של המלחמה, וגם אני חושב הזכורים, שרופא שיצא והתפרסמה התמונה האחרונה שלו, אני חושב שממש דקות לפני שהוא נפל, מניח תפילין, לפני שהוא יצא לחלץ פצועים, ונפל בקרב במלחמה, והוא אומר: גיליתי שאין חיבור שמתאים לבני נוער על נושא השכול והאובדן, אז יחד עם חבר מהכיתה חיים בר אילן, החלטתי ללמוד את הנושא ולכתוב בעצמנו חוברת כזאת לעילוי נשמת אבא שלי. נדהמתי, בתקופה כל כך סוערת, כשכולנו חשים כזה בלבול, יושב לו בישיבה לצעירים בירושלים, נער צעיר, יתום טרי, ועושה סדר. אז הנה רק כמה ציטוטים מהחוברת החדשה שהוציא אביתר נאמן, תובנות נחמה, כך היא נקראת. אביתר בן איתן, השם יקום דמו, הנכד של הפרופסור יעקב נאמן. בין היתר כתוב שם כך: חשוב מאוד לתת מקום לכאב, לשאלות הקשות, לבכי, אבל אנחנו נמצאים עכשיו בתהליך של לידה. מתוך כל הצירים והאיסורים עלינו לזכור שהכאב בלידה הוא הכרחי כדי שהתינוק יצא לבסוף לאוויר העולם. אם נסתכל על ההיסטוריה שלנו, נראה שבכל פעם שקרתה לנו צרה גדולה, צמחנו ממנה לעוד יותר. אין לנו מושג מה נרוויח במרכאות הפעם, אבל כגודל הצרה, כך גודל הישוע. עוד נקודה מהחוברת הזאת, תובנות נחמה. טעות נפוצה היא לחשוב שכאשר אדם עולה לשמיים, הוא מאבד את תפקידו ולא פועל יותר בעולם. האמת היא שכאשר הנשמה עולה למעלה, היא נאספת לצרור החיים. היא פועלת משם רבות להצלחת עם ישראל בכלל, ולמען קרובי הנפטר בפרט. כשיהיו לנו קשיים בחיים, הנשמה של הקרובים שלנו תמשיך לפעול עבורנו מאחורי הקלעים. בנקודה שלישית, המתים לא עוזבים אותנו, הם צופים בנו ומודעים אלינו, הם שמחים בשמחתנו ומשתתפים בצערנו, וכאשר אנחנו עושים ופועלים טוב, הם כמובן גם גאים בנו. אז אביתר נאמן, תודה על החוברת, ובטוח שאבא שלך, השם יקום דמו, הדוקטור איתן נאמן, גאה בך מאוד, ושוב, מי שרוצה תכנים מהתוכנית הזאת, וגם את החוברת הזאת המיוחדת שכתב אביתר נאמן, בן ה-15 תלמיד הישיבה לצעירים, הבן השקול, הילד, הנער השקול הטרי, אז מוזמן לפנות אליי במייל, ידידיה מאיר בג'ימל.com, ובלי נדר אשלח לכם. עוד סיפור אחד, נציג, אפשר לומר לסיפורים שעדיין לא סופרו, אבל עוד יסופרו, עוד יסיפרו, עוד לא נולדו הילדים שיגדלו על הסיפורים האלה. שימו לב, פנייה שהגיעה, ברכה סיגרון כותבת, אנחנו כותבים ספר תורה לזכר אבא שלי, משה בן פורט. מוכר לכם השם הזה? לי הוא לא היה מוכר. הוא הגיע מביתו שבטבריה אלינו לאופקים בשמחת תורה. ילדתי תאומים, מספרת ברכה סיגרון, בן ובת, ואבא הגיע כדי להיות הסנדק בברית המילה של הבן הראשון שלנו. בבוקר שמחת תורה הוא התעטף בבית בתלית כדי ללכת לבית הכנסת. הוא פתח את הדלת ותוך שניות מחבלים רצחו אותו בפתח הבית. אז חשבנו להנציח אותו בספר תורה. עצרתי לרגע, במדינה שבה אני חיה, בעם שבו אני חיה, יצא סבא להיות סנדק בברית המילה של נכדו, נרצח בפתח הבית ואפילו לא שמעתי על זה. אגב, אתם שמעתם על זה? אני מניח שלא. ולכן היא כותבת, ערב יום הזיכרון ביקשתי מברכה לשמוע עוד. ובכן, משה בן פורט עבד במשך שנים בבית האבות הסיעודי עמל בעיר טבריה. הוא היה טבח, משגיח כשרות ובעיקר חבר טוב של הקשישים הסיעודיים שם. היה קשה לספר להם, לקשישים, על מה שקרה לו. בשמחת תורה הוא התארח בבית ברחוב החיטה בשכונת הגפן. מחבלים השתלטו על בית סמוך, כן, בסדרות, ומשם ירו בו ברגע שהוא יצא. ברכה מספרת, אמא שלי הייתה בקומה למעלה עם עוד אנשים, נס שהמחבלים המשיכו הלאה. מהבוקר בעלי ושאר בני המשפחה היינו במקלט גדול, לא ידענו מה קרה לאבא, חשבנו שהוא פצוע, שמענו על מה שקרה בבית של רחל אדרי, שמענו שיש עוד נפגעים, אבל אחרי הצהריים היה שקט, והמואל היה איתנו, אז פשוט עשינו ברית. בכיתי בלי הפסקה, הרגשתי שדם הברית מתערבב עם דם הפצועים, אבל הרגשתי שאנחנו מוסיפים זכויות ומצוות. לבן קראנו ישראל ולבת, כן, זה היו תאומים, בן ובת, קראנו לאה. ברכה לא חשבה באותם שעות שאולי צריך לקרוא לבן על שם הסבא שלו. עוד 10 ימים חלפו עד שהם זכו להביא את אביה לקבורה בטבריה. היא אומרת, היה בלגן, האמבולנס לקח אותו עם עוד המון פצועים והרוגים, לא ידעו איפה הגופה, לא מצאו, היה סיוט. עכשיו, למה לספר דווקא עכשיו את הסיפור הכל כך מזעזע הזה? קודם כל, כי נדמה שהתחלנו לשכוח, או יש כאלה שהתחילו לשכוח את עוצמת הרוע הסתני של אויבינו. העולם, כולל מדינות ידידות שלנו, בוודאי התחיל לשכוח, אבל גם בתוכנו. וביום הזיכרון צריך קודם כל פשוט לזכור, זכור את אשר עשה לך המלאק. ודבר שני, כדי לחפש ביום הזה, בימים האלה, את השמות האלמוניים יותר, את המשפחות שמקבלות פחות הכרה. הנה, כמו המשפחה הזאת עם עם הסיפור הזה, שאם הוא היה הסיפור היחיד בשמחת תורה, רק אותו מדינה שלמה, עם שלם, היה מספר על היהודי הזה שבא מטבריה לסדרות לברית המילה של הנכד שלו להיות סנדק ונרצח בפתח הבית. ונקודה שלישית, בגלל המסר שהבת ברכה ביקשה ממני להעביר, בעלה חזר מזמן לעבוד בחנות הירקות באופקים, היא בבית, היא אומרת, אני מתוששת, אני מעכלת, הייתי שמחה לבקש מהאנשים לכבד את ההורים שלהם יותר, אתה יכול לאבד אותם חלילה ברגע ואז להצטער, צריך להעריך כל רגע בחיים. ולסיום, הסיפור המשפחתי הזה הוא לא רק אישי, אלא סמלי, שעות אחרי שהסבא נרצח, הנכד כאמור נכנס בברית המילה, בבריתו של אברהם אבינו, ובברית המילה הרי מכריזים פעמיים, בדמי חיי, בדמי חיי. ועוד דבר אחרון לתוכנית הזאת, העמוסה קצת, סליחה, ליום הזיכרון, האב השקול יעקב ניצן, הבן שלו סמל ראשון גלעד ניצן, נפל בקרב בעזה לפני 5 חודשים, הוא אומר, קראנו לא מזמן בפרשת השבוע, על אהרון הכהן שהופך לאב שקול, שני בניו נשרפו ונפטרו, מה הייתה התגובה שלו כמובן, המפורסמת, וידום אהרון, אבל שימו לב, הרמב"ן רבי משה בן נחמן אומר שאהרון בכה בהתחלה בכל, ואז השתתק, רק אז הוא השתתק. והשנה, כתב האב השקול יעקב ניצן, חשבתי לעצמי לראשונה, למה אהרון בכה ואז נדם? בהמשך מסופר שמשה אמר לאהרון ולבני משפחתו, ואחיכם כל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף השם. לדעתי, כאשר אהרון שמע את קולם של אחיו, של כל בית ישראל, בוכים את השריפה והאובדן ביחד איתו, הם נטלו ממנו קצת מהצער, קצת מהכאב, קצת מהאיסורים. הם הקלו עליו. הוא הבין שהאבל שלו לא פרטי, שהוא חלק מסיפור גדול של כולם ביחד. גם המשפחה שלנו זוכה לתחושה הזאת שעם ישראל נמצא ביחד איתנו, וזה נותן לנו תקווה. ואחיכם, כל בית ישראל, יבכו את השריפה אשר שרף השם. עד כאן תוכניתנו לבוקר זה. מוטי קופפר היה הטכנאי, כאן ידידיה מאיר. בוקר טוב.
כל חיי תמיד